חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזינינו היקרים. השבוע בעזרת השם נקרא פרשת לך לך, ופרשה זו אחד הנקודות היפות שאפשר ללמוד בפרשתנו. זהו הנושא של אומנות הדיבור של האדם. התורה מתחילה בפסוק ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ועלינו להתבונן בלשון הפסוק, מדוע הקדוש ברוך הוא מעריך בלשונו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. הרי היה אפשר לומר את זה בקיצור, לך לך לארץ כנען. וממילא, הרי הוא יוצא ממולדתו, הוא יוצא מעירו, הוא יוצא מבית אביו. מדוע הקדוש ברוך הוא נצרך לתת את כל המפרט הזה בלשונו? כאורה זה נראה מיותר. אולם כאן התורה רוצה ללמד אותנו אחד היסודות הגדולים. וכשנתבונן במנהג העולם, אינם מייחסים מספיק חשיבות לדיבוריהם. ביות ובסך הכל זה דיבור ולא מעשה. ולכן יכולים לשלוף בלשונם לשון חידודים מבלי לחשוב על תחושת הזולת. וקל וחומר כלפי שמיה, שאדם חושב שבסך הכל הוא מדבר ואינו עושה, ומה בכך שמדבר גבוהה גבוהה. אבל כבר הזהיר דוד המלך על כישלון האנשים בדיבורם שגורמים צער לזולת, לעומת לשון לימודים של התורה שכל אמרותיו תורות וזוקקות. וכתב על כך בתהילים פרק י"ב, שב ידברו איש את רעהו שפת חלקות, בלב הלב ידברו. יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? משוד עניים ואנקת אביונים, אתה קום יאמר השם, אשית בישע יפיח לו. אמרות השם, אמרות תאורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. דוד המלך אומר, כמה בני אדם טועים, מדברים שפתי חלקות, מדברים גדולות, גבוהה גבוהה. מי יכול לעצור את הפה שלנו? לא אכפת להם מה שמשוד עניים ומענקת אביונים, שהזולת מצטער מהלשון ומהשפה ומהדיבור, או חס וחלילה כלפי שמיה. אדם צריך לדעת שעל כל אלה יבוא בחשבון רחמנא ליצלן. לעומת זה, אמרות השם איך הם? אמרות תאורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. כל מילה מדודה, כל מילה מחושבת, שקולה, לא מוציאים מהפה בלי חשבון. ואת זאת התורה רוצה ללמד אותנו, עד כמה חשוב שאדם יפנים וישכיל להבין, שייתן דעתו על כל מילה שיוצאת מפיו, לטוב ולמוטב. כי על כל מילה ומילה ועל כל דיבור ודיבור יבוא בחשבון. הן לזכות ולשכר, ומאידך להפך לעונש. ונביא על כך את פירוש רש"י בפרשתנו. רש"י אומר בפירושו השני, אל הארץ אשר אראך, לא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו. אבל הוא מוסיף את המשפט הבא, ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לו אפשרות, הוא אומר לו, השם, לך לך מארצך, לאיפה אני אלך? במולדתך, בית אביך, לאיפה? אל הארץ, לאיפה אשר אראך, איפה? כל זה כדי שכל מילה שנשאלת ונדברת כדי לעשות רצון השם, מקבלים עליה שכר. כיוצא בזה אומר רש"י, כיוצא בו את בנך את יחידך, אשר אהבת את יצחק, שזה גם אריכות דברים, יכול להגיד לו ישר את יצחק. למה את בנך? אחר כך את יחידך. ורש"י מפרש את זה בפרשת וירא בפרק כ' ב', ויאמר כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת, ופירש רש"י, מה אומר שמה? אומר לו כך אליך את בנך, אומר לו יש לי שני בנים. אמר לו את יחידך, אמר לו זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. אמר לו אשר אהבת, אמר לו את שניהם אני אוהב. אמר לו יצחק, למה לא גילה לו מתחילה, אומר רש"י, מביא את המדרש. אתן לו שכר על כל דיבור ודיבור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בכוונה סותם את הדברים כדי שלא יהיו ברורים ולא יהיו מובנים, ובכדי שיהיה הרבה בשאלות להבהרת הדברים, ועל כל דיבור ודיבור יקבל שכר, כי הדיבור של האדם יש לו משמעות, יש לו השפעה לטוב ולמוטב. וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. לא ישר אומר לו, לך לארץ ישראל וגמר. לתת לו את הלבטים בציווי כדי שיצטרך לחקור, לשאול ולדרוש, ובכל מילה ומילה כדי שהוא שואל, כדי להבין את רצון השם, יקבל עליהם שכר. עוד מצינו בסגנון הזה עד כמה התורה מייחסת ונותנת שכר על כל מילה ומילה. כתוב בפרשתנו, בפרק י' ד' פסוק י' ג' כתוב, ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי, רש"י מביא את המדרש, מי זה הפליט? זה העוג שפלט מדור המבול. וזהו מיתר הרפאים שנאמר הנפילים אשר היו בארץ. ואומר המדרש, מה הוא בא? הוא בא הרי לספר לאברהם אבינו שיש את המלחמות בין המלכים, ושבו את לוט, לקחו את לוט בשבי. אומר המדרש, הוא מתכוון שיהרג אברהם וישא את שרה. זאת אומרת, עוג נתן עיניו ושרה שהייתה אשת יפתור. ולכן הוא בא לבשר את אברהם אבינו, תשמע, הלוט בן אחיך נשבע כדי להוביל אותו למצב שילך להילחם. ומסתמה הוא ייפול בידם, כי בכל זאת זה קבוצה של מלכים בצבא גדול. וככה יוכל לקחת את שרה ממנו. ולמרות זאת, ולמרות שכל הכוונת שלו בצורה שלילית, אומרת הגמרא במסכת נידה בדף סמך א' עמוד א', מביאה את הפסוק ובמדבר פרק כ"א פסוק למד ד', שם כתוב, ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו. כאשר הוא יצא נגד עוג, משמע שהתיירא משה, פחד משה. ושואלת על כך הגמרא, מכדי סיחון ועוג, אח אהבו. היו שני אחים, סיחון ועוג, שניהם בני הנפילים. דאמר מר סיחון ועוג בני אחיה בר שם חזה יאהבו. מה ישנה מעוג כמסטפה, ומה ישנה מסיחון דלא כמסטפה. נלחמת בסיחון, אתה לא פיחת. מדוע כשהגעת להילחם עם עוג, התחלת לפחד? שניהם ענקים, שניהם גיבורים, שניהם חריגים במושגים הטבעיים. למה אצל סיחון לא פיחד משה רבנו, ואילו אצל עוג הוא פיחד? תרץ את הגמרא. אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מתשובתו של אותו צדיק, אתה יודע מה היה בליבו. אמר שמה תעמוד לו זכות אברהם אבינו שנאמר, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. זאת אומרת, לפי דברי הגמרא, משה רבנו לא פיחד בגלל הגדולה שלו, הגבורה שלו, שהוא היה גבוה, כי גם סיחון היה אותו דבר. למרות שהוא בא והרים הר שלם לקבור את עם ישראל. לא מזה הוא פיחד. על כל זה ידע שכוח האנושי הוא כלום, כי הקדוש ברוך הוא ודאי יעזור לו. אז מה הפחד של משה רבנו? ממה הוא פיחד? מהאוג. בגלל ויבוא הפליט ויגד לאברהם. הוא הלך לבשר את אברהם שלוט בן אחיו נשבע, כדי שיציל אותו. זאת אומרת, מה מדובר? רבי שמעון ברוך הוא מגלה לנו פה את הנסתרות שאינם מבוארים בתורה. למה משה רבנו פחד? עומדים פה עכשיו עם ישראל כולו עם משה רבנו להילחם עם האוג. הוא מפחד שהאוג ינצח במלחמה. למה? לא בגלל הגבורה, לא בגלל הכוח, לא בגלל העוצמה. בגלל דבר אחד. ויבוא הפליט ויגד לאברהם. הוא הלך לבשר את אברהם שלוט בן אחיו נשבע. הגם שהמדרש אומר שכל כוונתו הייתה לרעה כדי שאברהם אבינו ייפול במלחמה ויוכל לקחת את שרה אשתו. למרות הכל, בסופו של דבר הוא הצליח והציל את לוט, ובזכות מי זה בא? בזכות אותו משפט שבא אוג ואמר לאברהם, לוט בן אחיך נשבע. בגלל המילים האלה, משה רבנו, עם כלל ישראל, חשש שמה, אותה זכות תוכל לעמוד לו, להינצל ולהצליח במלחמה נגד כלל ישראל. בשביל דיבור אחד. מאידך, זה נקרא שכר על כל מילה ועל כל דיבור שאדם מדבר לטובה. מאידך אנחנו מוצאים גם לצד השני. מה העונש כשבן אדם לא נזהר בדיבורו? בפרשתנו, בפרק י"ב, פסוק י"א, כתוב, ויהי כאשר יקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי, אשתו איננה ידעתי, כי אישה איפת מראית, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך החיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. זאת אומרת, אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לך לך מארצך ומולדתך וכו' וכו' וכו', את כל השפע ואת כל הברכות, אבל הגיע לארץ, והנה רעב בארץ. נאלץ בעל כורחו לרדת למצרים, כדי שיוכל להתקיים, אבל הוא חשש. יראו את אשתו יפת תואר, יפת מראה, עלולים להרוג אותו ויקחו את אשתו. ולכן מה הוא אמר לה? יעץ לה. אנא תגידי שרק את אחותי, לא אשתי. ככה אני אוכל לחיות ולא יארגו אותי בגללך. וחייתה נפשי בגללך. כותב על כך הרמב"ן בפרשתנו. חטא גדול חטא אברהם שהביא את אשתו למכשול כזה בגלל הפחד שהם יארגו אותו. ובגלל זה נגזרה על בני ישראל גלות מצרים 400 שנה. אמרינה אחותי את. ארבע מילים. אמרינה אחותי את. ארבע מילים. שנכשל. איך הלכת לעשות כאלה דברים? איך הלכת להכשיל את אשתך שיקחו אותה בגלל שאתה חושש לנפשך? איך עשית את זה והכשלת את פרעו וגרמת שיהיה נגעים ומכות בביתו של פרעו? בעבור אותם ארבע מילים, אומר הרמב"ן, חטא גדול חטא אברהם, היה לו לפתוח בשם ולא לחשוש לנפשו ולהגיד את האמת. הארבע מילים האלה גרמו שבניו יגלו 400 שנה. זה הרמב"ן אומר. יש גמרא במסכת נדרים מדף למד ב' עמוד א', שם הגמרא אומרת, אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים, מפני מה? שם נאמרים שני הסברים. ההסבר הראשוני, פני שעשה נער גיה בתלמידי חכמים, שהוא לקח את עבדו אליעזר למלחמה. שמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא דיבר כלפי שמיה לא כל כך יפה. מה הוא אמר? הפסוק בראשית פרק תדבר שהוא אמר, במה אדע כי ירשנה. וכך כותב תרגום יונתן בן עוזיאל על אותו פסוק. בפרק תדבר פסוק את ג' כותב התרגום יונתן, ואמר לאברהם, מנדה תנדה ארום דיירין יהון בנך בהרעד אלו דילון. תדע לך שבניך יגורו בגלות, יגלו ויגורו במקום שלא יישובם. חלף דלו המנת, בגלל שלא האמנת בי. וישתעבדון באון ויסגפון יתון 400 שנים. ויענו אותם ויסגפו אותם 400 שנה. 400 שנה, 4 מילים. במה אדע כי ארשנה. אמרת 4 מילים על כל מילה. עונש של 100 שנים. ליוצח על הצו. כמה הקדוש הוא מקפיד כשבן אדם לא מדבר בלשון נקייה, מתיח דברים כלפי מעלה. אצל יוסף הצדיק מצאנו שכתוב במדרש גם כן לפרשת מקץ, בבראשית רבה כותב פרשה פתת סימן ג', אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו זה יוסף, ולא פנה אל רעבים, אומר המדרש, על ידי שאמר לשר המשקים, זכרתני והזכרתני, נתווסף לו שתי שנים. שתי מילים, זכרתני והזכרתני. טעית, תלית את ביטחונך בבשר ודם. עזבת את השם על כל מילה עוד שנה בבית סוהר. כל מילה, כל מילה שאדם מועד בה, לא יכול לדעת מה ההשלכות שלה. עד כמה זה אומנות. האומנות של הדיבור, כמה אדם צריך להיות אומן בדיבורו. לדעת שכל מילה וכל דיבור שהוא מדבר, לטוב ולמוטב, מה ההשלכות שלו. מסופר על הרמב״ם, שמזה קצת המעשה הזה נוכל ללמוד, עד כמה לפעמים במשפט אחד בן אדם קובע את גורלו, חותך את גורלו, רחמנא ליצלן. הרמב״ם, אחרי גלותו מספרד, הלך למרוקו. הוא חי במרוקו. והנה פעם אחת בחג הסוכות, הוא הלך עם ארבעת המינים אחרי התפילה, הוא הסתובב עם ארבעת המינים, מחזיק את הלולה ואת האתרוג, והולך ברחובה של העיר. והזדמן באותו יום, המלך של מרוקו, שגם כן הסתובב ברחובה של העיר. והנה הוא נקלע ונפגש עם הרמב״ם, ורואה אותו שמחזיק אגודת עשבים, עלים. לא מבין מה המשמעות של דברים כאלה. מה לבן אדם שהולך ככה עם כל מיני עלים כאלה למיניהם? פנה לרמב״ם ושאל אותו, תגיד לי, מה לשטות זו? מה השטות הזאת שאתה הולך עם איזה אגודת ירקות, אגודת עשבים, אתה הולך איתם ברחוב שלהם, מה זה? ועל כך השיב לו הרמב״ם, אמר לו, אדוני המלך, מה שאני עושה זה מנהג אבותינו מדורי דורות, כי זה מצוות בוראנו, והוא מנהג קדוש, ללכת עם ארבעת המינים האלה ברחובה של העיר, כן. זה מנהג קדוש. מנהג שוטים זה אלה שזורקים אבנים. אלה זה מנהג שוטים. לא מנהגנו מנהג שוטים. טוב. המלך שמע את תשובתו, נעלם פיו, לא ידע מה להשיב, והמשיך בדרכו, והרמב"ם הלך גם המשיך בדרכו. והנה, יועציו של המלך, פנו אל המלך, אדוננו המלך, לא שמת לב מה הרמב״ם אמר, לא הבנת מה כוונתו אולי, תדע לך שהוא התכוון לבזות את מנהגנו הקדוש, מה הוא רצה לומר? אנחנו מנהגנו האסלאם, מנהג הדת של האסלאם, ללכת למכה ולזרוק אבנים. והוא רוצה לומר שהמנהג שלנו, הדת שלנו, זה שוטים, מנהג של שוטים. זה מה שהוא השיב למלך. המנהג שלהם ללכת עם עשבים, זה קדוש. אבל המנהג שלנו במכה לזרוק את האבנים, זה מנהג של שוטים. המלך הבין פתאום את המשמעות של דברי הרמב״ם, והלך ארון אפו, כעס מאוד מאוד מאוד. אמר, אם ככה אחת דתו להעמיד, מיד הוציא צו לחפש את הרמב״ם, להביא אותו, להעמיד אותו לדין, כדי להרוג אותו. איך ייתכן שהוא יבזה וישפיל את דת האסלאם, דתו של המלך? הגיע לאוזניו של הרמב״ם כמובן הדברים שמחפשים אותו כדי להרוג אותו, ואז הוא נאלץ לברוח כל עוד נפשו בו כדי להציל את נפשו. מוריי ורבותיי, כמה עלינו להתבונן משפט אחד. משפט אחד יכול להמית אסון על אדם. במלכותא דארעא, מלך בארץ, בשביל משפט אחד, שפלטת כמה מילים, אולי לא במקום, אולי היה מיותר לומר את המשפט הזה, בשביל משפט אחד, יכול האדם להגיע, חס וחלילה, למשפט מוות. מוות. נו, מה יהיה קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, למלכות דרכיה, מלכות שמיים, כשבן אדם לא נזהר בלשונו, כשבן אדם לא נזהר בדיבורו, כשבן אדם מדבר בלי לחשוב, לא חושב על ההשלכות שלו, של הדיבור שלו, הן בן אדם למקום, הן בן אדם לחברו, ודאי ובוודאי שייתן על כך את הדין. מצד שני, אם לזה לטובה, לטובה מקבל שכר על כל מילה, ויחס וחליל ההפך. כמה עלינו על כל אדם לחשוב על הדברים. ולכן כל אחד לזאת החי ייתן לליבו. כמה צריך האדם להיות זהיר ונזהר בלשונו, כשהוא מדבר, לפני שהוא מדבר, יתבונן, יחשוב, ישקול, האם המילה הזאת יכולה לגרום צער לזולת או לא, האם חס וחלילה הדבר הזה הוא התחת דברים כלפי שמיה או לא. כך צריך האדם לנהוג. מסופר על הרב יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, עד כמה הוא כל כך דקדק ונזהר מצער של אדם מישראל בצורה מפליגה ביותר. קהילת ברדיצ'וב, כולם חוו את ההנהגה של המעריץ, הברדיצ'וב. כולם אהבו אותו, הוא היה מחובר לכולם, הוא נהג עם כולם כאבא. כל בעיה, כל מצוקה, הוא היה שותף אליה. כל חולה שהיה בעיר, הוא היה הולך לבקר אותו. כך שהיה כל הקהילה של ברדיצ'וב היו מחוברים לרב. והנה פעם אחת, נפל למשכב אחד מתושבי ברדיצ'וב, והיה חולה את חוליו האחרון. כמובן שהברדיצ'ובר מגיע לבקר, הולך לבקר לראות את החולה. מגיע לשם, הוא רואה אותו, מוצא אותו, בוכה ובוכה ובוכה ובוכה. נורא והיום. פנה אליו הברדיצ'ובר ואומר לו, למה אתה בוכה? מדוע אתה בוכה? על מה אתה בוכה עכשיו? אמר לו, כבוד הרב, אני יודע שהתחושות שלו, שהוא מרגיש שזה חוליו האחרון, שנשאר לו ימים ספורים, אבל הוא נפרד מן העולם, והפחד שלו, איך הוא יבוא לעולם הבא? הוא לא ישב ועסק בתורה, הוא לא עמל בתורה, נכון, שמר תורה אולי מצוות, אבל אין לו עם מה לבוא לעולם הבא. והוא מפחד מהדין, מה יהיה איתו בעולם הבא. וזה הפחד שלו, שלא נותן לו מנוחה, והוא יושב ובוכה 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 על מצבו. איך לא ניצל את שנות חייו, למלות אותם בתורה ובמצוות, כדי שיוכל לבוא אם יתהן לעולם הבא. זה היה הכאב שלו. שמע את הדברים הברדת שובר ואמר לו, פנה אליו ידידי היקר, אנא תירגע, אני מוכן לעשות לך עכשיו דבר נפלא כדי שתדע ותרגיש טוב. אני מוכן עכשיו להקנות לך את כל החלק שלי בעולם הבא. אני עכשיו מוציא שטר, כותב לך, מקנה לך את כל חלקי בעולם הבא. אבל תהיה רגוע. אל תבכה. אל תצטער. תלך בביטחון לקדוש ברוך הוא. כששמע את הדברים האלה, אין ספק שזה פשוט כמים קרים לנפש עייפה, נתן לו רוגע, שלווה, ואז הוא נרגע באמת, ישב בצורה ממש רגועה, שלווה, הקנה לו את כל חלקו של העולם הבא, של הברדית שובר, מה יכול להיות יותר טוב מזה? הלך בביטחון לעולם הבא, היה מאוד שמח, וככה הוא נפרד מאותו חולה. שאלו את הברדת שובר, ריבונו של עולם, מה עשית? מה עשית? למה עשית כזה דבר? אתה רואה שהבן אדם הוא כבר נמצא בגסיסה כמעט. עוד מי יודע שעות ספורות יכול להיפרד מן העולם. יכולת להרגיע אותו בכל מיני צורות. איך אתה מוכן לתת את העולם הבא שלך בשביל להרגיע כזה בן אדם? בשביל כמה שעות שהוא פה? השיב על כך הברדית שובר ואומר, מוטב לוותר על כל חלק של חיי העולם הבא כדי למנוע צער של דקה, של רגעים בודדים מיהודי. זה עולה יותר מזה. נורא והיום. מבהיל הרעיון לשמוע מה זה גדולי ישראל, איך התייחסו לדברים. צער כמה רגעים, צער זמני, קצר, שאפשר, אולי גם אפשר למצוא חלופות לכך, אבל שווה להקריב את כל חיי העולם הבא, למנוע את הצער מהשני. נו, לא שווה שבן אדם יקפיד וידקדק וישקול וימדוד ויבדוק ויחקור ויתבונן בלשונו שחס וחלילה לא יפגע בזולת אלף פעמים. זה גדולי ישראל. מסופר עליו ישראל סלנטר, שפעם אחת כאשר היה יושב עם תלמידה ולומד מסכת בבא קמא, הגיעו לפרק מרובה, ושם התורה, הגמרא מדברת על החיוב של הגנב שהוא טבח ומחר, והתורה אומרת לנו שאם הוא טבח ומחר אז על השור משלם פי 5 ועל השה משלם פי 4, ואומרת על כך הגמרא, אמר רבי יוחנן בן זכאי, בואו ראה כמה גדול כבוד הבריות. בואו נראה, בואו נתבונן. שור שהלך ברגליו, הרי כשהגנב גונב שור, השור הולך ברגליו, הוא לא מסוגל להרים שור. אז משלם הגנב 5 כפול 5. אבל את השה שהרכיבו על כתפיו, כשהוא לוקח כבש, הרי איך הוא עושה כדי לברוח מהר? הוא שם אותו על הכתפיים, והוא הולך, משלם רק 4. אומר רב ישראל סלנטר לתלמידיו, אומר להם, מוריי ורבותיי, תלמידי יקרים, תשימו לב, זה משהו מבהיל, מבהיל, להתבונן. מדברים פה על בן אדם שהלך וגנב, וגנב את כבשת הרש. מי יודע, אולי זו הכבשה שממנה המשפחה הזאת מתפרנסת, אוכלת, שותה מהחלב שלה, והוא גנב אותה. וגנב תמיד מחפש איך לברוח כמה שיותר מהר כדי שלא יתפס. הבשור הוא לא יכול להרים, הוא צריך להוביל אותו על רגליו. אומרת התורה, אתה לא סבלת, תשלם פי 5. שה שיש לו אפשרות להרים אותו ולברוח יותר מהר, זאת אומרת, זה לטובת הצלחת הגניבה שלו. בן אדם מושפל, שהולך וגונב מהזולת. אומרת התורה, אני חייבת להתחשב גם בצער שלו. הרי הכל הוא סבל. מזה שהוא שם אותו על הכתפיים. ריבונו של עולם, על מי אנחנו מדברים? על גנב שעושה פעולה לטובת והצלחת גנבתו, ולמרות זאת, אומרת התורה, אני חייבת בענישה להתחשב בצער שלו. נוריד לו את זה לפי ארבע, לא פי חמש. מבהיל לראות איך הקדוש הוא מסתכל על צער, אפילו של אדם שפל, אפילו של אדם שמצטער בגלל שהוא רוצה להצליח בעבירה שלו. אבל בסופו של דבר הוא יצטער. כמה צער הזולת יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. כמה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד שאדם לא יצער את חברו. ולכן כמה עלינו לעשות חשבון הנפש, מוריי ורבותיי. התורה מלמדת אותנו, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך אל הארץ אשר אראך. קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק. הכל התורה מוכנה להאריך, ובלבד שנלמד מוסר. שניתן את כובד המשקל והחשיבות ללשוננו, ולדעת ללמוד את אומנות הדיבור, שבן אדם ידע לדבר לשון לימודים, לשון נקייה, לשון שהיא שקולה, מזוקק, אמרות השם תאורות מזוקק שבעתיים. כל אמרה לפני שנאמרת, שקולה, מדודה, מחושבת, מה ההשלכות של המילים האלה. האם יגרום צער לזולת? האם חס וחלילה אני מתיח בלשוני כלפי שמיה? כי הכל יבוא בחשבון, לטוב ולמוטב. כשבן אדם ידע להגיד את המילים הנכונות והטובות, ולא יקמץ בלשונו, להרבות ולהרעיף אהבה ואחווה בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אב לבניו, בין בעל עסק לעובדיו, יקבל על כל מילה שכר, כי כל מילה שמאחדת ומלכדת ומרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות, כל מילה יקרה בעיני השם. מאידך, חס וחלילה, כמה צריך להיות שקול ומדוד כל מילה שיוצאת, שמה פוגעת בזולת, שמה מציירת את הזולת. אין מושג של בן אדם שעושה צחוק וחושב, אני סתם מדבר, בין כל זה רק מילים, בין כל זה רק דיבור. הוא יבוא על כל מילה ומילה, על כל דיבור ודיבור בחשבון. ולכן מוטלת החובה על כל אדם ואדם, ללמוד את אומנות הדיבור, שתהיה לו לשון לימודים, לשון נקייה, לשון זכה, לשון מחבבת, אוהבת. זה הלשון שצריכה להיות. יעזור השם שנזכה כולנו, שתמיד נהיה זהירים בלשוננו ובדיבורנו, שתמיד יהיו אך ורק לטובה בין אדם למקום ובין אדם לחברו, ועל ידי זה נזכה שיושפע עלינו שפע רב, ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ונרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן ואמן. שבת שלום ומברך לכל מאזיננו היקרים. ואני תמיד שוב חוזר ומזכיר, אם שמעת ונהנית, אנא תמשיך הלאה לחבריך, לידידיך, תגיד להם כדאי לשמוע את השיעור, כדי להרבות ולזכות את הרבים, ועל ידי זה נזכה כולנו לקדש שם שמיים, ולהתחזק יחד, ויחד נזכה לראות בביאת גואל צדק, במהרה בימינו. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.